פסוק 4. ברכות ברכות הראייה, הרי ברכות פרטיות. דיברנו על קדושת ארץ ישראל, אנחנו בהלכה האל"ף, שמונה ספירות לפני הסוף של התורה הראשון. בעיקר קדושת ארץ ישראל נמשך מירושלים, בית המקדש, נקראים שלום. ירושלים נקראת על שם יראה שלום. כן? ירושלים, יראה ושלום. מי קרא לה יראה? אברהם. מי קרא לה שלום?
שלמה.
אבימלך. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כמו שכתוב, יש לך מלכיסדק. מלכיסדק מלך שלם. היא ירושלים. ואברהם קרא לה יראה בהר המועד, עקדת יצחק. וכן בית המקדש נקרא סוכת שלום. ומשם נמצא כל קדושת ארץ ישראל, שנקראת ארץ החיים, שהוא בחינת שלום. כלומר, ארץ החיים, הפינוי של ארץ ישראל, נובע מן העובדה שהיא בעצם שלמה. כי כל פעם שאנחנו מדברים על חיים, אנחנו חייבים לדבר על שלמות. כלומר, כל מדרגה שאינה שלמה, אינה בגדר של חיים. למרות שאנחנו רואים שהדמות חיה לכאורה, היא איננה חיה, אלא אם כן היא במצב של שלמות. חיים אמיתיים דורשים שלמות. חיים שאינם שלמים הם בעצם חיים מחולקים, שברגע שיש מחלוקת, שיש חילוק, אז האחדות הזאת מתפרדת, נפרדת, והופכת להיות אלמנטים קטנים של חיים, אבל שאינם בהרמוניות אחת, ולכן זה לא נקרא חיים. לכן הרשע, התכונה הראשונית שלו, הפסיסית שלו, זה אלמא דפירודה, עולם הפירוד. זאת אומרת, הוא נמצא בחילוק, בהתפרצות כל המדרגות, כל מדרגה ממנו אינה נשלטת על ידי ההרמוניה של השלמות, ולכן הוא נקרא רצה. רצה זה רצה תיבות, רצון של עצמו. זאת אומרת, כל פרט באדם הזה עושה מה שבא לו. זה הכוח של הרצה. כלומר, זה כוח שלילי, שבעצם מפזר את כל הכוחות של הנפש, והאדם הזה נמצא בפיזור. אז כל כוח בעצם קורא לו ואומר לו תעשה את זה, והכוח השני אומר לו תעשה את זה. זה נקרא בעברית מודרנית בא לי. כן, בא לי לאכול, בא לי לשתות, אין שום שליטה על האורגניות השלמה, אלא כל כוח בפני עצמו פועל כאילו מניתק מהשאר. לכן ארץ ישראל היא ארץ החיים, למה? היא מבחינת שלמות.
אפשר לקחת את זה
לגלובלי יותר, לחיבור
של כולם?
כן, זה יודע. ברגע שהעם אינו מגלה את עצמותו כעם, אז הוא נקרא מגלות. זה הסוד של הגלות. הגלות זה בעצם הכוח של החיזור. כן, בוודאי. בוודאי שאנחנו החלקים, אבל אני לא מדבר על זה. להיות החלקים של אדם הראשון זה נורמלי. זה התפרטות של האדם. צריך לשים דגש, לשים לב, שאני לא מדבר על התפרטות. התפרטות זה גברי. אני מדבר כאן על פיזור, זה משהו אחר. התפרטות זה בריא. אני למות אחת, אבל אני מתפרט לאיברים. זה בסדר גמור. אני חייב להתפרד, כי אני לא יכול לעבוד בשלמות אחת בלי שכל פרט יעשה את שלו. אני צריך לכבד את הפרטים, וזה נורמלי, וזה בהחלט בסדר. אז התפרצות זה לא גלות. כאן אני מדבר על פיזור. אז אדם הראשון שהתפרד לפרטים זה בסדר גמור. אבל זה שאנחנו עם אחד אבל מפוזר, זה כבר בעיה. העם צריך להתפרד לפרטים, זה בסדר, אני פרט מהאומה, זה בסדר גמור, זה לא חטא. במיוחד שאני כפרט חי לפי המנגנון של האומה שלי. כמה שאני קרוב למנגנון הבסיסי של האומה שלי, אני בריא יותר, ואני מבריא יותר את אומתי. לעומת זאת, כשאני חז ושלום יוצא, פורס, מוציא את עצמי חז ושלום מהכלל, זה כבר בעיה. זה חז ושלום בכל תא בגוף, לא שם לב למכלול, וכאילו יש לו חיים משלו שהם לא מקושרים בכלל, הם בניתוק טוטלי מהאורגניות השלמה הזאת. לכן זה צריך להיזהר. אז מלכיצה וקרא לירושלים בשם שלם, אברהם קרא לירושלים בשם יראה, ולכן יש כאן ירושלים, יראה ושלמות. וכן בית המקדש נקרא סוכת שלום, ומשם נשאר כל קדושת ארץ ישראל, כלומר הקדושה יוצאת מנקודת השתייה, של אבן השתייה, ומתפשטת. לא אמרתי מתפזרת, כן? מתפשטת, וזה בסדר, לכל גבולה של ארץ ישראל, ומארץ ישראל לעולם כולו. ולכן ארץ ישראל, מהקדושה הזאת, כן אפשר לומר שהיא שלמה. דבר שהוא קדוש, דבר שהוא בחיים, זה בעצם הבניין האמיתי. בגלל שהקודש שורה על כל המדרגות. ולכן כל ארץ ישראל היא בגדר של ארץ הקודש. ארצו של קודשא בריחו. ארץ של הקודש. לא ארץ הקדושה. כן, זה של הגוי. הולי לנד. אנחנו לא ארץ הקדושה. אנחנו ארץ של הקודש. ארצו של הקודש. והקודש כמובן זה קודשא בריחו. אז אנחנו הארץ, ארץ ישראל נקראת ארץ של הקודש. כמו שירושלים זה לא עיר הקדושה, זה עיר הקודש. העברית היא לא לשון קדושה, אלא לשון הקודש. צריך מאוד מאוד לדייק במונחים, אם לא, אז אנחנו נופלים לחלות. ארץ הקדושה זה ארץ שחלה עליה הקדושה. אז אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על ארץ הקודש, הארץ ששייכת, שיש השייכות, קישור אל הקודש, זה משהו אחר. כמו שכתוב ביתי הייתה איתו, החיים והשלום. ברגע שהקדוש ברוך הוא קשור, אז יש חיים ויש שלום. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא קשור? בעברית תנכית, קשור, פירושו ברוך. כשאני אומר ברוך, אני לא בא לברך, אני בא להבריך. כלומר, להראות את הקשר שקיים. ברוך אתה השם, זאת אינפורמציה. זאת אומרת, קשור אתה השם. למה? לעולם שלך, אתה מלך העולם. ברוך אתה השם, אלוהינו, אתה קשור אלינו, כן, ברוך, קשור. מלך העולם, אתה מולך ושולט על כל העולם, אשר תידש אותנו, אשר תידשנו במצוותיו, כמו שאיש מקדש אישה, וציוונו לעשות חתן שלום. בסדר, אז תמיד כשאתם אומרים ברוך אתה, לא לחשוב שאתם מברכים את השם, אנחנו יכולים לברך את הקדוש ברוך הוא, הוא מברך אותנו. אז מה זה ברוך אתה? קשור אתה. בסדר? אני יודע שאתה קשור אליי, אני יודע שאין לי מציאות, אין לי הוויה בלי ההוויה שלך. מה אתה לא להגיד?
תודה לך.
תודה לך.
כן.
ברוך אתה. כן.
תודה לך.
כן.
תודה לך.
זה לא תודה, כי תודה זה עדיין רחוק. פה אני מגלה שאני הווה בהווייתו. כלומר, איך הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות בעולם דרך יופי, נכון? ככה הוא היה מחליט, נגיד. מה שמעניין אותי, אני אומר הקדוש ברוך הוא, אני מתגלה בעולם דרך היופי. יכול לעשות דבר כזה? יכול. אבל הוא לא החליט לעשות את הדבר הזה.
צריכים להתגלות בעולם, מה זה הגילוי בעולם? דרך ההוויה. מה זאת אומרת דרך ההוויה? דרך החיים, דרך לחיות. זה מה שהוא מחליט. יש גם יופי, אבל זה לא העיקר של הגילוי. הגילוי זה עצם העובדה שאנחנו חיים. זאת אומרת, הוא התגלה בעולמנו, הוא מתגלה בעולמנו דרך מנגנון החיים. ולכן הוא מהווה אותנו כל רגע. זאת התכונה האלוהית, שהוא מהווה כל יום. כך הוא החליט לנצח את גיליו דרך ההתהבות. ולכן השם שלו זה שם הוויה.
אם אתה יצור, אם אתה לא יצור, הוא מתגלה.
נכון, זה הגילוי שלו. זה השם, הוויה. תודה זה עדיין ויטל. זרקת לי זה עצם מרחוק. תודה רבה. לא, אני כל רגע הווה. לעלות לי מהווה אותי. זה הרבה יותר חזק. יש פה קשר קיומי. בלי הדבר הזה, אין חיים. הייתי אומר, כל רגע שאני מברך יותר, שאני אומר ברוך, אני מחזק אצלי את הקשר הזה. כלומר, אני חי יותר. ולכן, כפי החיילים של דוד המלך מתו, בכל מיני מגפות, והוא לא ידע מאיפה זה נובע, כן? מה הפתרון שהוא מצא?
לברך
100 ברכות בכל יום. הנה, מה זאת אומרת? הוא כאילו אמר לחיירים שלו, אנחנו לא מספיק מקושרים להוויה, לכן אנחנו מתים חד ושלום. אז בואו נוסיף ברכות, מה השם אלוהיך דורש ממך, אל תקרא מה אלא 100. מהיום נברך כל אחד 100 ברכות. ואז ב100 ברכות האלה אתה מקבל 100 מנות של חיים. איזוגיה של חיים. 100 זה מספר כולל, ואז אנחנו חיים יותר. ואז לא מתים.
100 משלם.
נכון. ולכן זה הפתרון שדוד המלך מצא ברוח הקודם. זה עבד? כן. זאת אומרת, ככל שאתה מברך יותר, את הקדוש ברוך הוא אתה חי יותר. לכן אדם שלא מברך ביום, הוא כמו מת. כי הוא בעצם, כל הצינורות שמקשרות, שמקשרים אותו לנותן החיים, אז זה צינורות, אבל הם לא זורם בהם כמעט כלום. זה רק מינימום של חיים. כל פעם שאני אומר ברוך, אני מפעיל צינור אחד. נגיד שיש לי 100 צינורות, שמקשרים אותי מקוצה בריחות. כל ברוך אחד, אני מקשר צינור אחד שמתחיל להזרים נוזל אלוהי של חיים.
אז אתה נותן לו כוח אדם.
ואז האדם מלא כוח.
את אותו עץ שהוא נמצא, כמו שאני אמרתי את זה כמה פעמים, כמו עץ שנמצא במרחב של עשרות קילומטר מלך. ואתה עם הפריט שלו עכשיו, אתה מתחיל לברך, ונותן לו גם חיות. ולהמשיך להביא לך עוד לאותו עץ, אחרי שהוא רחוב ממך.
נכון. נכון, זה בהחלט נכון.
בזכות הברכה הוא יצליח לשנה
הבאה. אתה נותן לו חיות, אתה נותן לו חוויה.
נכון.
זה מובן העניין הזה של הברכה? אז זה ככה צריך להבין ברכה. כמו שכתוב, בריתי הייתה איתו, מה זה ברית? קשר, נכון? בריתי הייתה איתו, החיים והשלום. בגלל שיש ברית, אז יש חיים ויש שלמות, החיים והשלום. ומחמד שבארץ ישראל הוא עיקר השלום. כלומר, איפה בעצם המכשיר הגדול של כל הצינורות האלה שמעבירים חיים? בארץ ישראל. על כן שם עיקר הדרישה. כי עיקר הדרישה הוא שלום. זאת אומרת, זה ארץ של השלום, ארץ של השלמות. והשלום זה קוצה בזה. ועל כן, עיקר דרישת ארץ ישראל נמשך על ידי דרישת התענית. ממש כאשר התחלנו כבר עם התענית. בהתחלה הוא אמר שכדי לבטל מחלוקת, הכי טוב זה תענית. אז עכשיו הוא חוזר לזה. עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך על ידי קדושת התענית. מה? זה ידוע שעיקר קדושת ארץ ישראל נמשך מבית המקדש, מקודשי קודשים, ששם תכלית הקדושה העליונה של כל העשר קדושות שבארץ ישראל, נכון? אז בקנה, בכלים, אומרת שארץ ישראל יש לה עשר קדושות. וככל שאנחנו מתקדמים, אז הרזולוציה של הקדושה מתמעטת. בהתחלה, או להפך, בסגנון של המשנה, ככל שאנחנו מתקדמים יותר, אז אנחנו נוגעים לנקודה שכוללת עוד יותר. הנקודה שכוללת את כל הנקודות זה אבן השתייה. המקום שהיום מתחת קליפת הסלע. שם זה בעצם כל הבניין, שם כל החיים, שם יוצאים החיים. קודשי הקודשים, נקודת מכולם, שאין שום אדם נכנס לשם, כי אם כהן גדול ועם הכיפור. אז מה קורה למי שנכנס בעצם לקודש הקודשים?
והוא לא כהן גדול.
והוא לא כהן גדול, ולא שליח לעם ישראל.
והוא חורג.
הוא לא מבין שהוא חורג, חורג זה לא אכפת לנו. הוא ממית את עצמו. הוא לא יודע, הוא יכול ללכת אחר כך ברחוב, אבל הוא כבר לא. זאת אומרת, כל אדם שנכנס למקום הזה, כן, והוא לא שייך לאנרגיה של המקום, כלומר אין לו את הכלים לסבול, זה בדיוק כמו אדם שעובד בבית חרושת לאטום, ואין לו את הלבושים הראויים להיכנס לשם. אז הוא מקבל קרינה מסוכנת, שכבר הוא רואה את אותו, למרות שאתה רואה אותו יושב בבר ושותה קפה. הוא כבר מת.
היה אחד כזה, אוליהו.
כן,
הוא עשה את זה. אוליהו. אוליהו, הוא היה מלך ממש רציני, הוא הגיע לממש גדולה בהרבה, מבחינה כלכלית, צבאית הכל. ואז הוא בא לכהן גדול והוא אמר לו, עכשיו אני אקריב. אז הוא אמר לו, עד כאן, כאילו, אני מדבר בלתי מכן, הוא אמר לו, עד כאן, אתה לא יכול, זה לא עבודה שלך, זה לא זה. וראינו בדיוק מה קרה. לא מצוין שם ממש רעידת אדמה, והייתה רעידת אדמה, זאת רעידת האדמה, אני חושב, בין הראשונות שהיו בארץ, הכל בגלל לא.
אז מה זה אומר?
צריך השוואה.
צריך השוואה, התאבות,
נכון,
בין האלמנט שעובד לבין המקום. זאת אומרת, כשאני נכנס למקום הזה, אני צריך לבושים מיוחדים, נכון? זה כמו, ממש, כמו מרכז אטומי. הלבושים המיוחדים, מה הם? הלבושים של הכהן הגדול.
אבל זה כאילו זה בא מתוך רום לב.
מה הם הלבושים האלה?
זה לא הבדלים.
מה?
זה לא הבדלים.
מה זאת אומרת זה לא הבדלים?
זה לא שהבדלים הם
מחסמים
אותו,
הם לא למות. גם. הרי אם הוא לא נכנס בבדלים האלה, אם הוא נכנס לבגדיו, מה קורה לו?
זה נכון.
למה זה פשוט? זה לא פשוט בכלל?
זה לא
פשוט בכלל? זה
לא
פשוט בכלל? זה לא אומר. זה לא אומר שבגלל זה הם מתו. אם הם לא היו נכנסים בבגדים, גם היו מתו. זאת אומרת שהבגד הוא גם כן אלמנט שגורם אותה. זאת אומרת, אם אין לך את הלבוש...
הבגד
גורם מיטה,
כמו
שהתחושת אדם גורמת מיטה, והתחושה גורמת מיטה, וכל התעסקות, ביום הסיפורים, אם לא תלכו צריך, גורמת מיטה. לא. 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 רק אם הכהן הגדול לא נכנס בבגדים, המסתבים למקום הזה, אז יש גרימת מיטה.
השאלה
אם יש בעיה בחוץ, זה פחות חמור. בפנים אין פחיתה.
לא, בפריטה
יש קטורת... לא. איפה יש קטורת בפנים? אין קטורת בקודש
הקודשים.
מה פחיתה? אין קטורת בקודש הקודשים. הקטורת היא בקודש. אבל זה לא... עדר, אבל זה לא הקטורת עצמה. הוא מכניס את המחצב על הקטורת, איפה היא? איפה מזבח הקטורת?
רגע,
הוא חיצוני. לא, הקטורת של החיצוני זה בעזרה. הקטורת של הפנימי איפה זה? בקודש, לא בקודש הקודשים. איפה ראינו קטורת בקודש הקודשים? אין קטורת בקודש הקודשים. בקודש הקודשים יש רק ארון, עם שני הקרובים. אין כלום כמו זה.
הוא נכנס רק ואומר, יפת לך זה יוצא.
רק כדי שיהיה מלא אסן.
נכון.
אין סטורת. מזבח הסטורת נמצא בקודש. נקודה.
בין השולחן
באחד
לבין
הקטורת, אבל יש
גם את הקטורת של הסיפורים, זה חלק מהעבודה של עוד פעם, זה מה שאני אומר לך, אבל זה לא המזבח, הוא נכנס עם המחצה, אבל הוא לא, הקטורת עצמה היא בחוץ, זה רק כדי למלא עד כאן.
מה, את גודש הקודשים? כן.
אני לא מתכנן.
כן, תבדוק. תבדוק. יש בגמרא את כל הסיורים האלה.
זה לא היה דיר,
הדיר שהיה דיר הרבגדים
או לא?
הרבגדים,
אני חושב.
אני חושב בגדים שהם
לא חומר.
מה? בגדים שהם לא חומר. לא, יש בגדים שהם לא חומר, אבל יש לו ביטוי ממשי במציאות והוא חומר. אם הכהן נכנס בגדי זהב לקודש הקודשים, אוי ואבוי. כן, הכהן צריך להיכנס בגדי לבן. בגדי זהב זה רק בחוץ. בגדי זהב זה חיצוני.
לא נכון
שזה עניין בגדים, אבל אם שהבגדים האלה
לא יכולים
להמשיך לשנה
הבאה.
יפה, זאת אומרת שכל בגד הוא צריך להיות גם לפי המידות של הכהן, בצורה מדויקת ביותר. למה כל הדברים
האלה? חושי החלל.
זה שהתורה מבזבזת, לא יודע כמה פרשיות רק על הדברים האלה, על כלום. אלא מה? לומר לנו שהמידות החיצוניות, כן, תקרא.
הייתה מחצה של זהב.
מחצה, נכון.
עשו לו כך שכאן מחצה מלאה, כתורות שכאן מלאה, וכאן זה חופה ממנה מלאה,
נכון.
לא חופות, לא פשוט אלף חופות, נכון. זה חופה כך.
נכון.
נכון. נכון. נכון. נכון. נכון. נכון. נכון. נכון. נכון. נכון. נכון. נכון. זה לא לא כמו אם מה זה קורה זה קודם, זה מה זה הארון. נניח המחצה בבדי הארון.
נכון.
מובן שנניח את זה שלא היה נכון. חפה על כל הכתורת שבחף בחף שבחף בחוכנם, וצבת על הגחלים את המערב, וממציאו אותם עד שמאה בעד כולו עכשיו. יש עבודת הכתורת בין קודש הקודשים.
אמרתי לך שהכתורת עצמה הוא נכנס עם המחצה. זה אמרתי
שאני... מחצה לחוץ וכתורת לחוץ. הוא מניח את
המחצה על הדרך. בסדר, לא, אתה אמרת לי שמזבח הקטורת.
לא אמרתי מזבח, אמרתי שעבודת הקטורת בחוץ,
ועבודת הקטורת בפנים, ומולי
עכשיו
כמו שצריך, בסדר, זה אני מסכים. אני אמרתי לך שאין קטורת מבחינת המזבח בפנים. שמזבח הקטורת נמצא בקודש. ונכנס עם המחצה. אמרתי גם שבגלל שהוא צריך למלא את החדר עתן. זה כן.
חלק
מהעבודת
הכל
הסיפורים
זה
לעשות הכתורת
כמו שצריך.
מה זה הכתורת? תגידי אתה, מה זה הכתורת? זה ליבוד. זה ליבוד. מה זה לעשות פעולות? כל פעולות שאנחנו עושים זה ליבושים. זאת אומרת, אם הליבוש, הליבוש זה לא רק חולצה במכנסיים. זה הביטוי שלי. עכשיו אני מדבר. זה ליבוש למחשבתי? כן. אז אם העבודה שלי מתאימה לאנרגיה שנמצאת באותו מקום, אם זה במכנסיים שאני לובד, אם זה בפעולות שאני עושה, כל זה נקרא לבושים. אז אני חי. ברגע שחס ושלום האדם עושה דבר שהוא הפוך מהאנרגיה שנמצאת באותו מקום, אז הוא מת.
הוא עובד שזה קרה.
בסדר? אז כשאני מדבר על לבושים, אני מדבר על כל הפעולות החיצוניות שהאדם עושה, כי הכל פעולה חיצונית. אז הלבושים הם גם כן תנועות, הם גם כן מעשים, זה נקרא לבושים. הלבושים שלי צריכים להיות מדויקים מאוד, כמו שהבגד שלי צריך להיות מדויק ומהודק לבושים, הדוק לבושים. אם לא, אם יש פער ביני לבין כל מה שאני עושה לבין האנרגיה שנמצאת באותו מקום, אז יש חד ושלום, כן?
כיבוד, כיבוד.
חוסר השוואת הצורה. וברגע שיש חוסר השוואה בין הצורה שלי לבין הצורה שנמצאת באותו מקום, יש בעיה. זה כמו איך אתה מתנהג בבית הכנסת. למה יש הלכות מיוחדות לבית הכנסת? זה מקום קדוש, יותר מאשר בחוץ. אז בחוץ אני יכול ללכת עם פיג'מה ונעלי בית, אבל בבית הכנסת לא. בחוץ אני יכול לדבר דברי חול, בבית הכנסת לא. למה? כי אני צריך להסתוות לצורה של המקום. אז המקום גורם. אז בקודש הקודשים, בגלל שהוא המקום הברציתי, אני שם הושת כל העולם, לכן המקום גורם. כן? זה מובן? לכן, ומשם מבית קודשי הקודשים, משם נמצאים כל עשר קדושות של ארץ ישראל, ומשם כל קדושת ארץ ישראל. ובבית קודשי הקודשים לא היה נכנס שום אדם, כי אם כהן גדול ביום הכיפורים, ואז הוא יום התענית הקדוש של יום שום הכיפורים. כלומר, כל מה שהרב עכשיו עשה זה רק כדי לחזור לתענית. יש לו עניין בראש שהמחלוקת מתבטלת רק על ידי תענית. וממה הוא בא להוכיח לך את זה?
אתה מבטל לך
שמחמי יום הכיפורים. זאת אומרת, הוא אומר לך, הנה עובדה, שביום הכיפורים אנחנו חוזרים לשלמות. זה יום הכיפורים, זה יום הכפרה של כל עם ישראל. ואנחנו באחדות אחת. ימים יוצרו ולא אחד בהם, זה יום הכיפורים. כלומר, יום הכיפורים נקרא יום אחד, מיוחד, יום האחדות, מסכת יומא. של היום המיוחד, ולכן מה גורם לדבר הזה? עצם העובדה שאנחנו ביום הזה מתענים. זאת אומרת, התענית שביום הכיפורים היא בעצם המנגנון שמאפשר לנו לגלות ביתר שאת את האחדות שהיום הזה מקבל. נמצא שכשהיו צריכים לקנות לקדושה העליונה של ארץ ישראל, ומשם כל הקדושות של ארץ ישראל, ובית קודשי הקודשים, לא היה אפשר לקנות אותם קרים על ידי תענית. למחר אנחנו זוכרים את רבי זרע, נכון? רבי זרע שעזב את הגלות, שעזב את בבל ועלה לארץ ישראל, מה הוא עשה? התענה מהתעניות. בשביל מה? אז כאן הרב נותן לנו ברמז שזה בעצם המנגנון הפנימי של ארץ ישראל. שהמנגנון הזה, אתה חייב לבוא נקי, אתה חייב להתנקות כדי להגיע לרמה של המקום הזה. כי המקום גורם. יש למקום איכות מיוחדת משלו, מבריאת העולם. כבר ברוך הוא הנחית עליו, כן קדושה. מה?
מה יש להגיד? הברכה מביאה חנית.
נכון.
חנית זה מונעת ממני את הצורך. העניין של הברכות על
העניין,
אבל זה
כאילו דבר ריפוחו. נכון. אז עכשיו צריך להבין משהו גדול מאוד. כשאתה מדבר, אתה חי, נכון? כי האדם הוא בעצם מדבר. איך נקרא אדם?
רוח ממלא.
רוח ממלא לה. שלב א', שלב ב' עכשיו. לפני שאתה מדבר, מה אתה עושה? שותק. נכון? כלומר, איפה שורש הדיבור?
בשתיקה.
זה בדיוק העניין פה. זאת אומרת, שלמרות שכל הבניין, שזל, שחי, שמברך, שאוכל, שמתמלא בחיות, זה בעצם החיים. אל תשכח את השורש לזה, זה דווקא המקום השקט, הרי שאין בו את הדבר הזה. ככה זה בכל דבר ודבר.
אתה צריך יום אחד בשנה שאתה מייחד אותו בכל...
אתה חוזר, אתה כאילו ריסט. אתה מאפס את כל המנגנון לפני שאתה מתחיל לאכול. אתה שם לפני שאתה אוכל. אתה שותק לפני שאתה מדבר. באמת? השקט שלפני הקונצרט יותר חשוב אפילו מהקונצרט בעצמו. לפני שמתחילים מוזיקה, כן? אז המתופף עושה ככה. והשקט הזה שלפני, יש בו כבר את כל המוזיקה שתבוא. רק אתה לא במנגנון לשמוע את זה, אז תחשב שזה לא יתחיל. וכשסיימת את כל המוזיקה, מה אתה עושה בו כן? זאת אומרת שהדיבור, שהאכילה, שההליכה, שהחיים, שהברכה, היא תמיד בין שתי פסיקות. שקט שלפני ושקט שאחרי.
גם בשקט שלנו, שאתה קורא בתורה. מה זה הפסקט?
תמיד.
מה זה האתנח?
נגיד לך.
מה זה הגריב? מה זה הכל, הכל, הכל. אם אתה לא, אם היית קורא את זה ככה, לא היית מובן, לא היית ברור, לא היית חי.
נגיד לכם סוד אני חי אותו עם מורי ורבי, הרב פיקרמן. הקטע שאני הכי אוהב בשיעור, זה כשהוא מגיע, יושב, וכולם מחכים. שאף אחד לא אומר מילה. אין שום עדיין. אני מרגיש כבר את השיעור בתוך השקט. הוא עוד לא התחיל לדבר בכלל. הוא רק מסתכל ועושה ככה. במשך דקה אולי, לפעמים זה נמשך שתי דקות, שלוש דקות, זה המון זמן. וכל השיעור נמצא כבר שם.
הוא מעבד.
אתה חייב את הקטע הזה של... אז יש, גם כשאתה רוצה לכתוב משהו, אתה רוצה להציע משהו,
מה יש לפני? דף לבן.
לפני הכתיבה יש את דף לבן. אז זאת התשובה שלך. זאת אומרת, גם אם התנועה מראה לך חיים, תדע לך שהתנועה הזאת קיימת בחוסר תנועה שקדמה. ובמנוחה שתהיה אחרי. זה השבת. מה קרה לפני בריאת העולם? מה היה לפני בריאת העולם?
שקיעה.
שבת, יפה, כמו שקיעה. מה היה בסוף הבריאה? עוד פעם שבת. אז שבת קדמה לעולם, ושבת באה אחרי כל הבריאה כולה. זאת אומרת, בכל העולם שלנו עטוב בשתי שבתות. בשתי בחינות של שקט. ככה צריך לראות את החיים. שקט שלפני ושקט שאחרי.
רואים שלפני שאני נכנס לבית אחרי יום עבודה, אל תיכנס.
נכון.
שבתוך האוטו, קבל את המנוע, הוריד את הזה. כמה דקות שתיכנס, וואי, זה עובד.
נכון. אבל תכן, אני חושב שקשה לאדם.
אז הוא עושה כולך פורט.
אתה מיד רוצה, מיד רוצה להיכנס לדברים. תמיד. תמיד פרקיות כאלה. עשיתם פעם איזה עיסוי רפואי? אחרי העיסוי, המעשה אומר לך, תשאר תנוע. כמה זמן אתם לכם? עשר שניות. אתה לא מסוגל להישאר יותר. איבדנו את היכולת הזאת של השקט. אנחנו תמיד חייבים להחליט כדי למלא את האוויר, שלא יהיה חז ושלום איזה רצת שנייה. בחורים צעירים באים, בעניינים של שידוכי, מבקשים ממני, אני מתבייש, יצאתי עם הבחורה הזאת, ולא דיבר לי איזה שלוש דקות, ככה היה איזה שקט. אמרתי לי, חשבתי שכל העולם חמש, זהו, אין מה להגיד כבר, הכל שקט. אמרתי לי, זה בסדר, אל תדאג, השקט הזה יש בו המון. אתה לא חייב למלא את האוויר כל הזמן בדיבורים, בדיבורים, בדיבורים. אתה לא יכול, תנשום. אתמול הייתי בהרצאה, יצאתי באמצע ההרצאה. המרצה לא הפסיק לדבר אפילו בנשימה ובמהירות כזאת שאתם לא מבינים.
זה בר כוכבא.
רק הוא יכול לדבר, לדבר, לדבר. הייתי, זה לא חשוב. איזה הרצאה שם אצל הבנות ועופרה. הבן אדם דיבר לפחות שעה וחצי, נון סטופ, בלי לנשום אוויר. וכבדיחה, באמצע השיעור אומר, טוב, עכשיו אני אדבר יותר מהר. כשעד עכשיו דיברתי באיטיות, כולם התפרצו בצחוקים. בולע מידי עם הכל, נכנס, אדם חכם מאוד, יש לו מה להגיד. אבל זה יותר מדי, זה אוברדוז. אני קורא לזה בתורה אוברדוז. יותר מדי. זה יותר מדי, זה טוב, חן אווירים, חן חמצן.
אני יצאתי פעם
מהשחצה, אז הוא חשבתי איזה מזויה. אתה תלוף בכוכבה, הוא מדבר ככה. הוא בסדר, עכשיו
נפרתי מהר, אז
הוא
יותר
לאט. הוא תאר לרובות, הוא תאר... זה ככה, כמו שאני אומר לכם, ככה. שעה וחצי, בלי לישור. לפעמים אני אגיע, במקומו את זה, יש לך לישון איזה יום. זה מעניין. כן? דהיינו על ידי תענית של יום הכיפורים. כי מאחר שעיקר קדושה נמצכת בארץ ישראל מבין קודשי קודשים, היא מבחינת שלום שהיא כלליות הקדושה. על כן לא היו יכולים לפנות לשם לבית קודשי הקודשים להמשיך קדושה זאת, אם על ידי התענית של יום הכיפורים. זאת אומרת שכל המציאות, כל השנה, כל הכוח מתחיל בשקט. כל האכילה מתחילה בפנטום. בסדר? זה בדיוק העניין. כל האור מתחיל בחושך.
המתחילה בחיים מתחילה
במשרת הכל. תשימו לב שזה כאן מנגנון מאוד חשוב. כל הגאולה מתחילה בגלות. לכן אומר המהר"ל, אם אתה לא לומד על הגלות, אתה לא תבין כלום על הגאולה. אי אפשר להמשיך שלום, כי... נכון, זה אכילה של הכנה לשקט, הכנה לטמטום. נכון, חובש תעוד אופן, אז ההכנה לטמטום, כל האוכל בתי, לא, כי זה לא מתחיל לפני. בוודאי, הטמטום לפני האכילה שתבוא אחר כך. כי אתה חושב שהשנה מתחילה לפני. אני עכשיו מגלה לך שהשנה מתחילה שם. השנה? הזמן של השנה מתחיל באמת, בפקטו, ביום הכיפורים. לכן, כל מה שאתה עושה לפני, זה בכלל לא שייך לזמן. עשרת ימי תשובה הם לא בגדר של זמן. מברידה אחרת לחלוטין. אז גם כשאתה אוכל בתשיעי,
יכול להיות שאתה
מתכוון. מה אומרת הגמרא? מעלה על הכתב, אבל כתוב כאילו טענה. תשים לב. אבל מתי מתחיל באמת הכוח, האנרגיה של השנה? דווקא בתשיעי. אז זה שאתה חלש, זה שאנחנו חלשים, שאנחנו חייבים לאכול לפני, זה סיפור אחר. שוב פעם, זה לא סתם חושה, יש בזה עניין. אבל ההתחלה מתחילה תמיד בחוסר של הדבר הזה. באי העשייה של הדבר הזה. זה דבר שאני להפך מגדיר אותו כאילו כחיתרון. חייב להתחיל בצורה כזאת, אי אפשר אחרת. אתה לא יכול להתחיל בתנועה, אתה חייב להתחיל בהכנה. ולפני שהאנשים הרצים, כן, הולכים לרוץ לפני שיורים, אתה רואה את כולם ככה, איזה 15 שניות של שקט, נכון? אתה שומע איזה משהו כזה, הופ! כולם ככה כמו נמרים, מתחילים לרוץ. כל הריצה שלהם איפה הייתה? בשקט, ב-15 שניות האלה של הריצוי שלפני הריצה. ברגע שהם מתחילים לרוץ, זה כבר, אתה כבר בתוך התלם.
איך לא
עושה את המשור, אצלנו מתחילים לפני? נכון. נכון. ותמיד, כן, יש אחד שרצה יותר מדי להתדרז, לא לקח את הזמן, לא חיכה באמת על ירייה, נפלא, אדוני. ולפעמים זוכרים אותו מהזה, הוא כבר לא יכול. כן, לא יכול לרוץ יותר. אתה לא מקפיד על השקט שלפני. אדוני, אין לך מקום פה. בכל החיים שלנו, תשימו לב שזה עובד. בכל מיני תחומים בחיים שלנו, תחת זה. תמיד, תמיד, תמיד יש את הרץ לפני המלא, ובסוף המלא חוזרים לרץ.
האמת היא שגם רוב העם
מתענה. זה לא רק, כן, ואני אמרתי רק כדי להמחיש.
כן, רוב העם מתענה ביום כיפור.
אמנם אפילו לא באים לאכול, לא באים להתפלל לכל אבל החללית באמת רואים שרוב העם...
אתה מקבל את זה, מה זה אתה אני
לא יודע? זה לא חילוני.
מה זה אתה אני לא? זה לא סתם להתענות. למה לא אוכלים ביום הכיפורים? זאת אומרת, זה הרק, זה המשהו היום, זה כאילו שאין לך לבישים, זה כאילו שאתה עירום לפני כל האכילות של השנה. נגיד יותר מזה, איפה גניבה כל האכילה של כל השנה שלך? איך תאכל, מה תאכל, הבריאות שתהיה באוכל, איפה זה? בסוף של יום כיפור. תחת חיירות את הדברים. איפה נמצאה הברכה של העבודה שלך בשבוע? בחוסר עבודה של שבת. יפה, איך יכול להיות? ששבת אתה לא עובד, זה מקור הברכה שלך שאתה עובד. איך? זה בדיוק אותו עניין. מקור הדבר זה דווקא כשאתה בהתחלה מתחיל בשקט שלפני הדבר הזה. קח את הזמן, יש לנו פה מפתח מאוד חשוב. לפני שאתה...
יווני לא יכול להבין את זה.
מה?
יווני לא יכול להבין את זה.
למה?
אני אדם יווני.
למה?
הוא עובד על היגיון, הוא נורמל, זה לא הגיוני.
נכון.
לא מתייצב לי.
נכון.
אני צריך ל...
נכון.
למה? אני צריך לעשות. אם לא, שאני נשים.
אוקיי.
זה היגיון.
נכון.
אדם הגיוני לא מבין את הדבר.
אני נשים. תקבל. ולכן, כל פעם שאתם באים לאיזשהו מקום, אתם נכנסים ליציבה, אתם נכנסים לעבודה, אתם נכנסים לכל מקום שתיכנסו, אתם צריכים דקה, שתי דקות, של ריקוד, מה אני הולך לעשות היום. כשאתה נכנס לבית הכנסת, אתה לא יכול להתחיל להתפלל בדרך אל הדוכן. אתה צריך רגע של שקט. לפני שאתה מתחיל את התפילה.
תרמות, תחברת.
יש מנגנון של הכנה. אני נכנס לסטודיו, אני לא יכול להיכנס מיד לקפוץ על המברשות שלי, על המתחולים שלי, על הצבעים שלי, אני מתנפה, זה נקרא התפרצי. אני צריך קודם כל לשבת בשקט, להסתכל, מה אני עושה היום פה. זה מפתח להצלחה. בכל תמיני תחומים. גם בנושא של
האכילה.
נטילת ידיים.
נטילת
ידיים, אתה שותק, מחכה שיבוא. השקט הזה שלפני האכילה, יש בתוכו כבר את כל האכילה. צריך לקחת את הזמן הזה, הוא חשוב מאוד. וכשאתה מרצה, אני אומר לכם את זה, בתוך ניסיון הקצר שיש לי בקום, שזה חשוב מאוד לשבת ולהסתכל על כל הקהל. מי נמצא מול העיניים? ולא לבוא למתק ככה, לא להסתכל על השיחת ולהיכנס למתק. כן. פעם קיבלתי במייל, אז סרטון קטן של רב בישיבה, שבא ללמד. עכשיו, אתה רואה שהרב עומד בסטן ככה, ואתה רואה ידיים של התלמידים, אתה מנחש שזה התלמידים, כל אחד בא ושם לו מכשיר ליד הסטן, ולוחץ על הכפתור כדי להתחיל להקליט. אז אחד, עוד אחד, אתה רואה עוד יד אחד, עוד יד אחד. הוא לו מלא מכשירים ככה, הוא עוד לא יתחיל לדבר. אז הוא ככה, אנחנו רואים רק אותו, ואת הידיים של התלמידים. בסוף הוא מרים את הראש, אין אף אחד, הקשיבו לו כולם את המפתחים. מה הוא עושה? לוקח גם הוא מחשיב. לוחץ על הכפתור והולך. אף אחד לא מדבר עם אף אחד. זה העולם שלנו. כן. אז צריך להיזהר בדבר הזה.
איך אתה רואה איך זה מצחיק?
כן. אז זה סוד. מה שלמדנו עכשיו, תדעו לכם שזה סוד. הסוד זה השקט שלפני הפעולה. לפני שהפועל, תהיה בריקוד, תהיה בשקט. קח את הזמן של השקט הזה. הוא הכרחי ביותר. הוא יביא לך את כל הבנייה שאתה תעשה אחר כך. נכון. העשייה יותר מבורכת לפי השקט שקדם. בדיוק ככה. השקט הזה זה לא רצנות, כן? שירות. זה מלא דמלא. אבל זה השקט שלפני. זה הבניין. שצריך כאילו לתאר את הבריאה כשקט גדול לפני ההתחלה של העשייה.
או משפחת הילדים שנכנסים על הכפר זה משפחת.
יש אנשים שמתקדמים, יש
שקט שולב.
יש לי התוכנת שלי. בין בציורים, היא חייבת לחיות במרכז, לא, היא איתי תנועה באמצע, אם היא יכולה לשאול ככה, כל היום מכונות, תה, 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 למה את זה היא מסגע. אז היא נשארת בכבר, היא לא יכולה לסבול, היא נשאר יותר מרבע שעה. אין רעש פה, אין כלום, לא קורה כלום. זה משהו אחר, זה נדבר. הכל מדבר, אבל בסדר. צריך להסתגל לזה, זה לא פשוט מאוד, אנשים מסתגלים. אנשים שרגילים לרעש, מה? נכון, נכון. מהשקט, השקט עושה להם רעש יותר מהרעש. ותשימו לב לאנשים, יש אנשים שהם לא יכולים לחיות בלי רקע. או של דיבורים, או של טלוויזיה דוקה, או של משהו, תמיד צריך משהו שיהיה בו. זה לא, זה מעייף את הגוף, זה לא מעייף, הם חושבים לאיך, זה החיים שלהם. איך אתה יכול, איך כולם, תקן את הילדים, תקן. כל הקוראים להוגעות החדשות עכשיו, ביץ קוראים לזה עכשיו, עושים זה אוזניות, חבל על הזמן, אתה נכנס, אתה שם את זה, אתה מנותק מהעולם, אתה שומע מוזיקה ברמה שבחיים לא תחזיר שהמטופל כולי יצר. עוד מעט אתה לוקח את המחיר ועושה את ההתה. שאלתי את הילדים, אמרתי להם, מה אתם, נתן לי, אומר לי, תשמע, באמת, חבל על הזמן. מה עושה הילד הזה? מתנתק מכולם, אבל יש לו רע כל היום, כל היום, כל היום, חשוף לרעשים, לקולות, דברים. תן לו שקט? וואי, נפעמם, נפעמם. חמש דקות של שלוש עם כלום, חייבים לעשות כל הזמן משהו. נפעמם. אני בחיים שלי לא אמרתי את המילה משעמם לי. בחיים לא אמרתי מילה כזה. כמו להפתי לו, רק כמו שאמרתי לכם, הגעתי חצי שעה לכם, הבת שלי אומרת לי, וואי, אבא, סליחה, אני בנזה סוף, אני צריכה להגיע לאופרה, אני לוקחת טרמפ, אני מגיע, סליחה שבאת בזמן ואני לא פה. אני חושב, זה בסדר, אני לא משעמם לי. היא באה, משאה אותי בחדר אוכל, כותב, לכם שיעור, בשקט. אני רואה, דאגתי שלא יהיה לך מה לעשות, אבל דמיינתי אותך, אם אני לא עוד עצר אותך. לא אמרתי לה, אתה, אני לא עושה, אני אף פעם. אני יכול לחכות שעות, בתור לרופא, או בתור לאיזשהו מקום. אכפת לי, אני מסיים לך, 20 דפים, שיעור, משאים, אכפת.
כי אתה הולך עם זה,
אחי, זה לב המתות. אני תקוע, אין לה ללכת, אני חייב ללכות, ללמוד ברכבת, במכונית שאני לא נוהג. זה, הדברים האלה צריך לבנות אותם. זה השקט.